מתחילים את פרק י' א'. עסקנו הרבה במה לא, כן? כלומר, מה לא מביא לדבקות אלוהית, מה לא מביא לשלמות הנפש והישארות הנפש. מה לא? הפילוסופיה. כן? זה בעצם מה שטען המהר"ל. עכשיו, הוא אומר גם, דבר שהוא אמיתי, שהתורה כן מקנה את הדבקות בעליונים, את הישארות הנפש, והשאלה היא, כיצד? הרי לכאורה, כאשר אני עוסק בתורה, אני לפעמים עוסק בדברים פעוטים של מה בכך. אחד דפק לי את האוטו, והלך לי הפגוש. אז האם, ואז צריך ללכת לבית דין, צריך לדאוג מי צריך לשלם, נזק שלם, חצי נזק וכו' וכו', השתתפות צד שלישי וכדומה. כל הדברים האלה הם כשלעצמם חשובים לכיס שלי, אבל מה החשיבות שלהם עם הנצח? זאת אומרת, מדוע התורה שעוסקת בדברים הפעוטים האלה אמורה להקנות לי הישארות הנפש? בסדר? זאת השאלה שדן בה המהר"ל. הוא הזכיר את זה, את הקושייה הזאת של הפילוסופים, והוא הסביר פרק י' א', 11, עמוד למד ו', מה הבעיה? כן, כן. אז הוא הסביר לנו מדוע זה לא נכון מה שאומרים הפילוסופים, הוא דחה את קושי אדם, אבל הוא עדיין לא הסביר לנו באופן חיובי את הדבר. אז עכשיו אנחנו נכנסים לגופו של עניין, עמוד למד ו', ספר תפארת ישראל. אולי זה ספר אחר של המהר"ל שיש לך פה? הנה, פה יש תפארת ישראל. אולי. מה זה הספר הזה שם? נצח ישראל. זה גם טוב, אבל זה לא לעניינים. טוב. בעמודה הימנית, לא בשמיים ולא רחוקה מאיתנו שאלה זאת. אחר שהתבהר לך בפרק הקודם, כי לא יקנה אדם ההצלחה האחרונה על ידי החוכמה, רק על ידי הדיבוק בו התברר. כלומר, אחרי שהתברר לך שהחוכמה איננה גורמת את הדבקות, מכמה סיבות, אנחנו לא נחזור עכשיו על כל הפרק הקודם, כן? שלא כדעת, תודה רבה. תזכיר. אין סוכר מצוין, בסדר. אז מאחר ואנחנו הסברנו שהמחשבה של הפילוסופים שהעיון הוא המקנית הדבקות, היא מחשבה בלתי נכונה, ומה שגורם את הדבקות זה הדבקות. דהיינו, להידבק בשם יתברך. עכשיו זה מובן מדוע התורה מקנה את הדבקות הזאת. הכיצד? לפיכך, השאלה, למה לא יקנה האדם ההצלחה הנצחית על ידי ידיעת החוכמה שעומד על עניין הטבע ומהות הגלגלים והמלאכים שיקראו צורות הנפרדות, ויקונה ההצלחה בידיעת משפט, הזק ארבע אבות נזיקין, ובחילוק תנור וחיריים ושאר משפטי התורה. שזוהי שאלה, אם היה, כלומר, זוהי שאלה, כלומר, זו הייתה יכולה להיות שאלה, אם היה קונה ההצלחה על ידי החוכמה. היה ראוי לומר שכל אשר הוא יותר חוכמה, ראוי שתהיה על ידו ההצלחה הנצחית. מה פירוש הדבר? הפילוסופים, אריסטו במיוחד, אמרו שהחוכמה היא יותר חוכמתית ככל שהיא יותר תיאורטית. כלומר, ככל שנושא שכלי אפילו עוסק בדברים יותר מגושמים, כך החוכמה שבו יותר נמוכה. זאת הנחה של הפילוסופיה היוונית, במשך הדורות שינו את העמדה הזאת. אבל מה הכוונה של הדבר? אם אני משקיע חוכמה רבה בעיצוב אופנה, מה שסופר חוכמה, או בנגרות, או ברפואת הגוף, אז כל הדברים האלה בעיני הפילוסופים אינם נכבדים. מדוע? משום שהנושא שהם עוסקים בו הוא נושא נמוך. לעומת זה, אם אני עוסק בדברים רוחניים, או תיאורטיים, זה יותר נעלה. וככל שהתיאוריה היא יותר חוכמה לעצמה, היא יותר תיאורטית, כך יותר טוב. תביא לכם לדוגמה דבר מאוד מדהים. אם היינו שואלים את אריסטו, אחרי שהוא קרא את החומש, את התנ"ך, את התורה, היינו שואלים את אריסטו, תגיד, מה החלק שעניין אותך יותר מן הכל בספר הזה? מה הוא היה עונה? פרשת בראשית. אין שום ספק. חוכמת ההתחלות. מה שואל רבי יצחק, מובא ברש"י בתחילת התורה? מה טעם פתח בבראשית? הפוך. יותר מזה, לא היה צריך להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה. כלומר, תגיד לי דברים מעשיים, אני רוצה לדעת מה עושים. אכפת לי סיפורי האבות, בריאת העולם, אני צריך את כל זה. העמדה הנפשית שיש בשאלה של רבי יצחק היא הפוכה מהעמדה הנפשית של הפילוסופים. לכן יש לפילוסופים קושי לקבל שהעיסוק בשור וחמור ותנור וקיריים יכול להקנות נצחיות, ויש שמניחים שהחוכמה המופשטת היא המקנה נצחיות. וזאת למה? משום שהם סוברים שהמופשט הוא נצחי, ולכן אם אני עוסק, שאני יצור חולף, נולד ומת, אם אני עוסק בדבר נצחי, אני גם כן הופך לנצחי. אז לכן אומר המהר"ל, זוהי שאלה, אם היה קונה ההצלחה על ידי חוכמה, היה ראוי לומר שכל אשר הוא יותר חוכמה, כלומר יותר תיאורטי, יותר מופשט, ראוי שתהיה על ידו ההצלחה הנצחית. אבל אין הדבר כך. רק ההצלחה, מה שעל ידי החוכמה יקנה הדבקות בו יתברך. כלומר, החוכמה יש לה ערך, העיסוק בחוכמה יש לו ערך, אם זאת חוכמה שמקנה לך דבקות. ולכן זה כבר לא משנה מה הנושא שלה. כן, ומעתה נבקש איזה מן הדברים הם יותר ראויים אל הדיבוק האלוהי. אם הידיעה בגלגלים ובמהות ארבע יסודות, או הידיעה במשפטי התורה. בוא נבדוק. הרי אמרו לך הפילוסופים, אם אתה דבק בחוכמת הגלגלים והיסודות, אתה דבק בנצח. אבל יש פה בעיה. אתה דבק באיזה נצח? בנצח הגלגלי. לא בנצח האלוהי. ברור? בעצם אפשר לומר שהעמדה הפילוסופית היא איזשהו שריד רחוק של האלילות. מאחר ועובדי האלילים הקדמונים היו עושים את הגלגלים לאלוה, אז מה זה משנה באיזה אלוה אתה דבק? אפילו באלוהונצ'יק. העיקר שנאחזת במשהו. ואדרבה, עדיף להיאחז באליל קטן, שזה יותר קל לתפוס מאשר האינסוף. ברור? כלומר, יש פה איזשהו שריד אלילי מובהק מאחורי הדברים האלה. בואו נראה מה שהוא אומר כאן. הרי הגלגלים בעצמם, תראו את הביקורת הסמויה פה של המהר"ל. והרי הגלגלים בעצמם, אין להם דבקות בו יתברך. כלומר, הגלגל לא דבק בשם. ואם כך, איך יקנה בזה ההצלחה האחרונה? כן, מה אתה אומר? מה זה הגלגלים? האם היית בשיעורים הקודמים? רואים. צריך לחזור לפעם המאה. בימי קדם, לפני ההתפתחות של הפיזיקה החדשה והאסטרונומיה החדשה, סברו שיש בעולם ג' דברים. שלושה דברים. חשבו שיש מה שנקרא עולם התחתון, זה עולם היסודות, או נגיד זה בשפה שלנו, כדור הארץ וכל אשר מסביבו, דהיינו כדור, האוקיינוס, האטמוספירה, האש, עם הדומם, הצומח, החי והמדבר, כל זה זה ספירה אחת. קראו לזה עולם היסודות. למעלה מזה הניחו שיש שכבות של גלגלים. מה זה גלגלים? זה כדורים. כדורים שקופים עשויים מהחומר החמישי, והם עוטפים את הכדור, והם בגדלים אדירים, ובתוכם קבועים כוכבי הלכת. זה הגלגלים. עכשיו, הניחו שיש דבר שלישי. מה גורם לגלגלים לנוע? הם משתוקקים לדבקות ברוחניים. מה זה הרוחניים? או השכלים הנפרדים? זה סוג של ישות רוחנית מופשטת, שהיא כולה שכל, והגלגל משתוקק אליה. והם אמרו שהשכלים האלה הם המלאכים שהדת מדברת עליהם. בסדר? זהו. עכשיו, אמרו הפילוסופים, אם אתה לומד את החוכמה הזאת, אתה הופך להיות נצחי. אומר המהר"ל, רק רגע, במה אתה דבק? אתה דבק בגלגלים, אתה דבק בשכלים, במלאכים האלה, אבל בקדוש ברוך הוא אתה לא דבק. בסדר? זה הקושיה של המהר"ל. עד כאן פרשטייסט? מה לא הבנת? אתה עושה לי פנים של כן ולא, כאחד.
דברים גדולים, קשה להגיד. אני חושב שהישות הזאת שמדברים עליהם, שמזהה את הכוכבים, זה מה שאנחנו בעצם קוראים לאלוהים באיזשהו צורה.
מאוד מעניין מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר, הכוכבים, הגלגלים וכו', זה מה שאנחנו קוראים לו אלוהים באיזושהי צורה. כלומר, מה שאתה אומר, זאת העמדה הפנתאיסטית, שעושה מהעולם עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא לא הכוכבים, הקדוש ברוך הוא לא הגלגלים, הוא לא המלאכים.
הוא
לא משהו, הוא מישהו. זה הבדל עצום. אתה מזל לי מה שאתה אומר. זאת אומרת, הוא מה שמזיז. לא נכון. הוא לא מה שמזיז. הקדוש ברוך הוא לא חלק מהטבע. הקדוש ברוך הוא מי שמזיז. בעל רצון. הרצון הוא למעלה מן המלאכים, מן המופשטים האלה וכו'. אפילו ריבונו של עולם הוא לא רוחני. הרבה מדתיים שלהם את הטעות הזאת. לומר, מי זה הקדוש ברוך הוא? זה סוג של רוחניות. הקדוש ברוך הוא לא רוחני והוא לא גשמי. הוא מקור הגשמיות, מקור הרוחניות. אבל האינסוף יתברך, אין לך בו כל השגה, כל מחשבה. אלא מה? האינסוף יתברך, גילה לנו את רצונו. זה ביוק היה. ואם אני דבק ברצונו, אני דבק בו. לכן אומר המהר"ל, אל תנסה להידבק בקוסמוס, כי אם אתה מנסה להידבק בקוסמוס, אתה נשאר חלק מן הבריאה. אלא הידבק ברצונו, ואז אתה דבק בו. עברת את כל הגלגלים, כל המחסורים. הבנת? כן או לא? אני שואל לך שאלה, הנימוס מחייב שתענה.
אני לא יודע מה לענות.
אתה לא יודע מה לענות.
כן, כדי שהרב ימשיך.
לא, 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 לא כדי... אז אם אתה אומר כן, כדי שהרב ימשיך, כלומר שלא הבנת. אז תסביר לי מה לא הבנת.
הרב אומר, בהתחלה, הרב אומר שהקדוש ברוך הוא זה לא מה, אלא מי.
נכון.
מי אצלי מתקשר באופן אינטואיטיבי לבן אדם, או נגיד להבדיל חיה או משהו כזה?
אתה אומר ככה, מי באופן אינטואיטיבי מתקשר אצלך, אתה רואה זה טוב שאתה שואל שאלות, ככה אנחנו יכולים להעמיק. מי מתקשר אצלך לבן אדם או להבדיל חיות? נאמר ככה, מי מתקשר לאישיות? אתה מסכים איתי? כן, מה זה אישיות?
רצון.
נכון, רצון. אז לא משנה אם הרצון הזה נמצא באדם, או נמצא במלאך, או נמצא להבדיל בבורא יתברך. הבנת?
לא, כשאני אומר מי שבר את הכוס, אני לא מתכוון אם יוסי רצה לשבור את הכוס. אני אומר, תכלס, מי עשה את זה? יד של מי עשה את זה?
לא, 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 סליחה. אם אתה שואל מי שבר את הכוס, יש פה שתי אפשרויות. אם כוונתך להאשים אותו, אז זה ברור שאתה מדבר על שהדבר נעשה ברצון. אם אתה לא מתכוון להאשים אותו, אלא לדעת איך הדבר הזה קרה, אם במקרה היד של יוסי זיזה את הכוס בלי כוונה, אז הביטוי מי הוא רק בהשאלה, הוא לא אמיתי.
זה לא באמת מי
שהוא,
זה הגוף שלי.
נכון. זה אפילו הלכה. אם אדם שובר כלים תוך כדי שינה, חייב או פטור?
חייב.
תלוי, תלוי. אם הוא הלך לישון ליד הכלים, ותוך כדי שינה התמתח ושבר אותה, הלכה היא שהוא חייב. אף על פי שהוא עשה את זה בלי כוונה, אבל הוא היה צריך להיזהר לפני שהוא הלך לישון. אבל אם תוך כדי שינה מישהו הניח לו כלים לידו והוא שברה, פתור. למה? זה לא הוא שבר. למרות שהגוף שלו שבר. אז פה זה היה מישהו, פה זה משהו. הבנת את ההבדל? הבנת. יפה מאוד. זה מאוד עקרוני. מדוע? כי הרבה פעמים אנשים שואלים, לפעמים תלמידים מגיעים אליי לחדר שלי פה במכון מאיר. אומרים לי, אני פותח בשיחה, אני אומר, שלום, מי אתה? לפעמים אני מקבל תשובה מזעזעת, כגון, אני תלמיד חדש. זה נורא והיום התשובה הזאת. זה אומר שהאדם שכח מי הוא. בדרך כלל התשובה היא נורמלית יותר. אני יוסי. שזו שאלה הרבה יותר אמיתית. כי זה שאתה תלמיד או חדש, זה פונקציה שאתה ממלא באופן מקרי במציאות. זה לא אתה. ברור?
ככה חונכנו. אתה מגיע לצבא,
הגיע את הפעם. יפה, ככה חונכנו בצבא, צודק. הצבא הוא אנטי אישיותי. זאת אומרת, הצבא אומר, אני חייל.
חייל,
נכון? וזה בדיוק הבעיה. אובדן האישיות גורם לזה שהצבא יכול היה לחנך אנשים להתגבר נגד האויב הנורא שלהם, דהיינו המצפון, לפני שנתיים. ברור? שכחו שמאחורי כל חייל יש בן אדם. אתה רואה איפה זה מגיע, השאלות התיאולוגיות האלה. כלומר, אם אני פילוסוף, אני רוצה להידבק במשהו, אני בעצם באיזשהו מקום לאומי אני אפגש עם אף אחד. אני רוצה להישאר עם עצמי. אם אני עובד את השם, אז יש לי דיאלוג. יש מישהו שאני אליו מתייחס. הבנת אותי או לא? בטוח? לא, נכון? אז תגיד לי מה לא הבנת. כי אני רואה שככל שאתה אומר שאתה לא מבין, דווקא אתה מתקדם יותר בהבנה, זה טוב. אז מה לא הבנת? אתה לא צריך לחזור על מה שאני אומר. השאלה היא לא מה אני אמרתי, אלא מה חדר אליך.
משהו לגבי זה שאנחנו מנהלים דיאלוג.
נכון.
עכשיו, אנחנו לא בדיוק מנהלים דיאלוג.
למה?
אני לא יודע לגבי הרב, אבל שאני מתפעל, שאני מניח תפילין, שאני אומר ברכה, אני לא מרגיש שזה פידבק.
נכון.
אחרי שיצאתי מחדר אוכל, אמרתי ברכה, מכוונה אני מתחלק, נופל.
נכון.
קולט לי היד. כאילו איפה היגיון, איפה הסדר?
אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, שאלה יפה, אתה אומר. אז א', זה משאלתך מראה שאתה הבנת בדיוק מה שאני אומר, כיוון שיש לך קושי על זה. אתה אומר ככה, כשאני מקיים מצוות, מתפלל, מניח תפילין, אומר ברכה, לא מרגיש שאני מקיים דיאלוג. נכון? ככה אתה אומר. זאת אומרת, השאלה היא, מתוך מה אתה מקיים את הברכה הזאת, מקיים את המצווה הזאת? האם המצווה היא מתוך שחינכו אותך שצריך לקיים את המצווה, או שחינת את עצמך שצריך לקיים את המצווה? ומתוך שמישהו פנה אליך ואמר לך קיים מצוותי. זאת השאלה. אז אם אתה נביא, זה ברור שמישהו פנה אליך. מסכים איתי?
לא ברור לי בדיוק מה זה נבואה.
אני אגיד לך מה זה נבואה. לא, לא, זה חשוב שאתה נביא. נבואה הכוונה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא אל האדם.
מה זה בדיוק דיבור? דיבור זה כמו שאני מדבר בטלפון?
דיבור זה גילוי רצון. דיבור זה גילוי רצון. ריבונו של עולם רצה לגלות לך את רצונו. ראיתי?
זה לא מוחלט, אבל לפעמים אנחנו מגלים רצונות, אנחנו מרגישים שמישהו מגיע לנו רצון, לדוגמה, מה שאנחנו קוראים לו יצר הרע. לפעמים זה ממש חזק, לפחות אצלי לפחות.
יצר הרע זה הרצון שלי. יצר הרע, אתה צודק, זה מילה אחת בשביל הרצון שלי.
אני יודע להגיד שזה שלי וזה של ריבונו של עולם.
זה כבר שאלה אחרת, אתה שמת לב שאתה החלקת לכיוון אחר. אנחנו קודם כל שואלים מה הגדרה של נבואה. נבואה גילוי הרצון. רק תשאל, יש לך שאלה של זיהוי, איך אני אזהה. בסדר? אבל, אתה מבין אותי שאם ריבונו שלם פונה אל מישהו, אז כשאותו מישהו מקיים את מצוותו של מי שפנה, אז בעצם יש פה דיאלוג. בסדר? אלא אתה מדבר מתוך מצוקה מסוימת. אז זה לא מצוקה אישית שלך, זה מצוקה של העולם כולו, מאז שפסקה הנבואה. אנחנו היום לא בעולם המקורי, אנחנו בעולם שהוא נגזרת של העולם המקורי. אז אנחנו עולם בלא נבואה, ולכן אנחנו הפכנו עם הדורות לפילוסופים, או יותר גרוע מזה, לדתיים. זאת אומרת, אנשים שמחויבים לקיים מערכת מצוותית, בלי שיפגשו את מי שאמר והיה העולם. פרשטייסט? אתה אומר? מה שאתה אומר, ודאי, זה כואב, אתה לא יודע עד כמה. על זה כותב הרב קוק בשיר, שהוא נשאר בכתב יד, על זה ידבו כל הדובים, על החוסר הנבואי. כלומר, מה שמסביר הרב קוק זה שהיעדר הנבואה הוא לא היעדר, לא היעדר בונוס, זאת מחלה. אנחנו בעולם חולה מזה 2400 שנה. הייתי?
כן.
יפה. אז אתה רואה שהיה כדאי לשאול?
קצת עצום התשובות שאני מקבל.
נכון, מה שאתה מקבל זה תשובות עצובות.
דיאגנוזה.
לא, זה לא דיאגנוזה אישית, זה דיאגנוזה על העולם. כן, אתה חלק מהעולם. עכשיו, מצד שני, זה מה שמביא, זה מסביר לך עכשיו מה מדרבן אותנו להקים את מדינת ישראל. כלומר, זה שאנחנו כל כך השתדלנו, היינו מוכנים לסבול יותר מ-2000 שנות גלות, שבציפייה להקים את צהל ולהקים את המדינה הזאת, זה כדי להיפגש מחדש. זה כמו שני אהובים, שזמן רב לא פגשו אחד את השני, אבל לא ויתרו על הגעגוע, לא ויתרו על התקווה אי פעם להיפגש.
אני רואה שמחיה אמיתית.
נכון. כשבאמת תשוב הנבואה, בעזרת השם יתברך, נברך מחיה אמיתית, אתה צודק.
אבל הנבואה שאמרת לבן אדם אחד, שער העם עדיין נשאר.
לא. ברגע שיש נביא בעולם, אז זה כבר, העולם כולו השתנה. לא? זה מה שאני מסביר לך. כדי שיהיה נביא בעולם, צריך שתהיה תרבות נבואית. אז הנביא הוא הביטוי, הוא הביטוי הנעלה ביותר של מצב החברה. הוא הביטוי לכך ששכינה שורה בעולם. אז לא כל אחד זוכה, אבל זה קיים. ברור? עכשיו יש פה שתי שאלות. ובכל זאת התחילה תורה מבראשית. בראשית, בסיפור האבות, כשיטת הפילוסופים לכאורה. ואם כן, איך צריך להתייחס לפי, לזה לפי רבי יצחק? ברור. רבי יצחק, אחרי שהוא שואל, הוא עונה לו. מה הוא עונה? שהקדוש הוא פתח מבראשית, בגלל שיש השלכה מעשית. ההשלכה המעשית היא פוליטית. אם יאמרו מות העולם, נסתים אתם. כלומר, רבי יצחק לא ענה, כי זה חשוב לדעת דברים מופשטים. רבי יצחק היה יכול לענות ככה. אגב, ככה עונה הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים, הוא שואל את השאלה של רבי יצחק ועונה ככה. אלא, רבי יצחק אומר, ההצדקה לדיון בדברים מופשטים, מעשה בראשית, זה בגלל שיש לזה השלכה פוליטית. והשלכה פוליטית זה חשוב ביותר. עכשיו, שאלה הבאה. עובדי האלילים גם נתנו אישיות לאל, כמו במיתולוגיות למיניהם. אז מה ההבדל? הבדל תהומי. אין בכלל מה להשוות, אין מה לדבר בכלל. הבנתם את השאלה אגב? אתה אומר שלא. אני חוזר על השאלה. אולי לא הקשבת לשאלה. השואל אומר כך. עובדי האלילים גם נתנו אישיות לאל, כמו במיתולוגיות למיניהם. אז מה ההבדל?
זאת אומרת, משהו שואל בעצם, הם קראו מי הוא ולא מה הוא?
כן, אתה אומר, אתה הרב שרקי אומר, הפילוסופים אומרים על אלוהה שהוא משהו, ואנחנו תלמידי משה אומרים על אלוהה שהוא מישהו. גם עובדי האלילים אומרים שהוא מישהו. עד כאן קושייתו. תשובה. א', מה אכפת לך שנגיד כמו עובדי האלילים? ב', לא, אנחנו לא אומרים כמוהם. אנחנו לא אומרים כמוהם, מסיבה פשוטה. למי עובדי האלילים נותנים אישיות? לאלים הנמוכים. זאת אומרת, ככל שהאליל יותר קרוב אל עולמו של האדם, כך הוא יותר מזוהה כאישיות. ככל שאתה עולה יותר בסולם של האלים, האישיות הולכת ונעלמת. הרי... הרי כשעובד אלילים היה צריך להתפלל, למי הוא פנה? לאלילונצ'יק, לטרפים. הוא היה זקוק לאהבה, הוא פנה לאלת האהבה. הוא היה זקוק לנצח במלחמה, פנה לאל המלחמה. לפעמים פנה לזהוס. וזהוס מי הוא? הוא לא האל הבורא. הוא הבן של קרונוס. לקרונוס בקושי עובדים. מה עם קרונוס? הוא הבן של אורנוס וגאיה. לאורנוס וגאיה מתפללים אף פעם. ומי הם אורנוס וגאיה? הם הבנים של הכאוס. כאוס, דיינו הטוב עבור. שמה אפילו אין, הוא אפילו לא מזוהה כאל. זאת אומרת שהראשית של כל המציאות היא מחוסרת אישיות לפי היוונים. כלומר, המיתולוגיה איננה מצליחה לזהות אישיות אצל האינסוף, אצל מי שברא את העולם. אלא אצלם זה כביכול איזה מין התארגנות מקרית של התוהו ובוהו. אפשר לומר שהיווני מתחיל את התורה מפרק א' פסוק ב', וארץ את התוהו ובוהו. החידוש של תורת משה זה שהתורה התחילה מבראשית. זאת אומרת שעוד לפני התוהו ובוהו הייתה כוונה. יש מישהו שתכנן, יש ראשית. ברור? אז ההבדל הוא אדיר. טוב, שאלה הבאה. למה אנחנו לא יכולים להיפגש עם הבורא בלי מדינה? אני חוזר על השאלה. למה אנחנו לא יכולים להיפגש עם הבורא בלי מדינה? עד כאן השאלה. שמעת עכשיו? בסדר. תשובה. כי מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא בעולמו זה הפוליטיקה. דהיינו. המנוף הגדול לשינוי סדרי המציאות הוא דווקא המנוף הפוליטי. אפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בפרטיות. יש דבר כזה. יש אנשים קדושים בכל העולם כולו. אנשים רוחניים, נזירים, יוגים, מה שאתם רוצים. הבעיה שהם מצליחים לקדש את חיי הפרט, אבל המדינה נשארת בדפקטיביות שלה. ובעצם כשישו אמר תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים, הוא התכוון להפקיר את העולם בידי הפוליטיקאים. ואז יוצא שלעולם לא תצליח לנצח את הרע. כן? כמו שאיתה בהוא ספרה דהוא ויקטור הוגו, הנקרא עלובי החיים. הקראתם? ספר של ויקטור הוגו. שמעת עליו?
ראית את הסרט.
הספר יותר טוב. עכשיו, מה ההנחה המובלעת בספר הזה? העולם רע, אכזרי נורא, אבל זה הזדמנות לבעלי חסד לעשות חסדים. כלומר, בעלי החסדים מצליחים איכשהו ליצור בועה אנושית בתוך האכזריות של החוק, האכזריות של המדינה. אז בעצם אין פה שום תיקון העולם, יש השלמה עם המצב של העולם. זה התרסה בעצם נגד הנצרות, הספר הזה, אפשר לומר. יש, אפשר לומר, למשל, למה הדבר דומה? לגשר שממנו נופלים אנשים, ישו בנוי גרוע. אז בעלי החסד בונים מרפאה, בית חולים, ליד הגשר, במקום לפתור את הבעיה בשורשה. ריבונו של עולם הוא יסודי, הוא לא מסכים שיעבדו אותו דרך הדת של הפרט. ריבונו של עולם רוצה לתקן את עולמו, לכן הוא דורש את ההתעסקות של עם ישראל דווקא בתחום המדיני הפוליטי. ולכן הנבואה אצלנו, אצל בני ישראל, אינה חלה אלא מתוך מסגרת פוליטית, שנאמר מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון משה. אין נבואה יותר מאז שבטלה המדינה שלנו. כן.
איך ירמיהו בגלות והלך
איתם? נכון. איך ירמיהו התנבא בגלות והלך איתם? כן, זה שאריות. כן, שאריות של הסעודה. עדיין נשאר משהו. אחר כך נגמר.
שאלה שנייה, לפי שיטת היוונים הפילוסופיים, ללכת רק בדרך החוכמה.
כן.
איך לשיטתם העולם אמור להתקיים? אם רק התעסקו כולם בחוכמה, לא ינגר, לא יפתח זה, לא בנה.
אתה שואל שאלה יפה. לפי הפילוסופים בעלי החוכמה, אז אם כל העולם יעסוק בחוכמה, איך העולם מתקיים בלי נגרים ובלי רופאים ובלי חייטים? עד כאן שאלתך? תשובה, באמת בלתי אפשרי. לכן, הפילוסופים אינם סבורים שכל העולם צריך לעסוק בחוכמה. אלא הם סבורים שהעולם צריך לאפשר לאליטה של הפילוסופים לעסוק בחוכמה.
איך הם? גם אצלנו צריך את החייטים.
אצלנו זה בדיוק הפוך. אצלנו החייטים והרופאים והרבנים והפילוסופים והכל, כל זה ביחד הוא הכלי של גילוי השכינה. כלומר, אם יחסר אחד מהם, אז אין גילוי שכינה. זאת אומרת, השכינה אינה מתגלה דווקא בחכמים, אלא דווקא מתגלה במלכות. המלכות זה המדינה המאורגנת. לכל יש משמעות לפי זה. זה בדיוק ההבדל. זה מה שמסביר הרב קוק באורות, אני לא מבין. באורות, הנה. אורות. בספר אורות למהלך האידאות בישראל. למען דעת, זה בעמוד קוף דלת. מסביר מדוע עם ישראל קם. שלא רק יחידים חכמים מצוינים, כלומר אליטה, חסידים ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית. כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות, מין, רום, האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. מובן? זה משהו מחדש. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם. הוא לא אומר, ועשה אותך לדת גדולה, או ועשה אותך לאסכולה פילוסופית גדולה, אלא ועשה אותך לגוי גדול. כן, בבקשה.
כשהרב מדבר על פוליטיקה, למה הוא מתכוון?
למה אני מתכוון שאני אומר פוליטיקה?
כן.
אני מתכוון לפוליטיקה, מה זאת אומרת?
אני לא מתכוון את המילה.
פוליטיקה זאת מדיניות, זאת אומרת, תורת המדינה. דהיינו, מסגרת חיים, המסגרת החיים היותר גדולה שאינה כוללת לא את היחיד ולא את המשפחה, אלא את האומה כולה, המאורגנת כבעלת שלטון. דהיינו, עם מוסדות. צבא, ממשלה, וכדומה.
עכשיו, מדינה כזאת יכולה להחליט מה שהיא רוצה בכללים שלה, וזה בסדר לגיטימי. זאת אומרת, לשל סדום, מה היה רבה? לפי אותה שיטה. לפי אותה שיטה של הנהגה מדינית כזאת או אחרת, בסדום היו כללים, כולם קיבלו את הכללים, שלטון הרוב קבע והכל, כן? למה הוא שמדה סדום? לפי אותו דבר. הייתה להם מדינות משלה, כללים משלהם, כן? זה התנהל מצוין עד שבא מישהו יפגע מבחוץ.
אני בכלל לא מצליח להבין את השאלה שלך. אני בכלל לא מצליח להביא את השאלה. אני אסביר לך למה אני לא מבין את השאלה. אתה שואל, מדינה יכולה להגיד להחליט מה שהיא רוצה וזה לגיטימי.
אם הציבור רוצה.
ככה אתה אומר. אז אני שואל אותך שאלה. לא מדינה, אדם פרטי. הקדוש ברוך הוא נתן לו גוף, נתן לו נשמה, נתן לו כישרונות. אז הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה וזה לגיטימי. אני פשוט תרגמתי מה שאמרת למדינה, לפרט. למה ההבדל?
כי כאשר קבוצה מסוימת מחליטה על כללים כאלה
ואחרים. אבל מי אמר שזה צודק? כמו שיחיד יכול להיות רשע, כך מדינה יכולה להיות רשע.
איפה הכללים שלנו?
זה בדיוק מה שמעניין. למי התורה ניתנה? התורה ניתנה ליהודי הפרטי או למדינה היהודית?
אז איפה הכללים של המדינה?
אז בשביל זה יש מוסר בעולם, בשביל זה יש ערכים, בשביל זה יש תורה. זה בדיוק העניין. בשביל זה כדאי לך לקרוא את החלק הנקרא למהלך הידיעות בישראל בספר אורות. ניתן להשיג במוסד הרב קוק בין השעה 9 לשעה 12 כל בוקר. בימי ראשון עד חמישי. מה?
חיים
עד 3 פתוח עכשיו. אני מקווה שיתנו לי אחוזים או איזה פחות ספר אחד מתנה. טוב, לא פגום בבקשה. יש פה שאלה. כבוד הרב, בוקר טוב. מדוע הרב מגדיר את הקמת המדינה כגאולה? כמו יציאת מצרים וגאולה שלמה. הרי אין בית מקדש, יש ממשלה כפרנית, יש עוד המון חולאים. זה כמו חתונה עם תזמורת, עם רב, עם אורחים, אבל הקהלה לא באה. הבנתם את השאלה? כן או לא? בסדר. תשובה, כבודו מוזמן ללמוד את ספר נצח ישראל של המהר"ל מפראג, פרק א'. כי כל מה שכבודו שואל בנוי על הנחת יסוד, של, על הגדרה מסוימת של גאולה, שאני לא יודע מאיפה כבודו לקח אותה. יש הגדרה לגאולה. אז בואו נראה, אחרי שנדע מה היא הגדרה, נראה אם מדינת ישראל תואמת את ההגדרה. פשוט מאוד. המהר"ל מפראג, בפרק א' של נצח ישראל, הוא מאוד מכמה מקומות בספר, מגדיר מהי גלות. בסדר? אז אם אנחנו משהו גאולה זה הפך גלות, נדע מה זה גאולה. אם נדע מה זה גלות. המהר"ל אומר שגלות יש לה שלושה מאפיינים. והם, שאנחנו לא במקומנו, שאנחנו מפוזרים, ושאחרים שולטים בנו. זה הגדרה של גלות. מה זה גאולה? שאנחנו מכונסים במקומנו ועצמאים. זה הגדרה של גאולה. מסקנה, מדינת ישראל היא גאולה. יציאת מצרים היא גאולה, כי יצאנו מעולו של פרעה. פשוט מאוד. אנחנו כל שנה חוגגים שבעה ימים יציאתם של 60 ריבו אפיקורסים עובדי עבודה זרה ממצרים. כל שנה. לא מחכים עד חג השבועות. אפשר להגיד, תעשה חג רק בשבועות, שקיבלו את התורה. לא. התורה אמרה, אתה צריך לחגוג עם הלל, ועוד בלילה של ליל הסדר, את זה ש60 ריבו עובדי עבודה זרה יצאו ממצרים.
יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא מרוצה היום מכנסת ישראל.
יוצא שהקדוש ברוך הוא מאוד מרוצה במידה מסוימת מכנסת ישראל. בדיוק שהקדוש ברוך הוא היה מאוד מרוצה במידה מסוימת מכנסת ישראל כשיצאנו ממצרים. אבל אם אתה זוכר, אני יודע, קראת את ספר התורה, יש שם מקום עם בעיות. למרות שהוא הוציא אותם ממצרים, וואלה, מה שהוא אומר עליהם, עד מתי ינעצוני העם הזה? ואף על פי כן, אנחנו עושים את חג הפסח. למרות מה שיצא מזה. אנחנו עושים את חג החנוכה. כי יצאנו מעבדות לחירות. למרות מה שעשו מזה החשבונאים. הם עשו מזה הרבה בעיות. כן, בבקשה.
למרות שאנחנו לא אומרים כמו עבודה זרה לעניין הרצון האלוהי, בכל זאת יש פה מגמות מנוגדות שלא ברור כאילו איך, איך החשיבה מסדרת. הרי ככל שהרצון אצלם מתגבר, משמע שיש איזשהו כורח. נכון, בגלל זה יש, יש איזושהי הנמחה, ככל שהאל יותר נמוך.
נו.
לו, באישיות שלו, ההתגלות של האישיות שלו, היא מעין כאילו מעמסה עליו, כי הוא, הוא כועס, הוא
נכון,
פה שם. ואצלנו זה הפוך, כלומר,
נכון.
בגלל שיש רצון, כן. אז זה יותר גבוה.
כלומר, אני, ש... אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, אצל עובדי אלילים, יש... יש, איך לומר, הנמחה, כלומר, ככל שהאל הוא יותר נמוך, הוא יותר מוכרח, הוא יותר בעל יצרים כביכול. ואצלנו זה הפוך, ברור. כי אנחנו מכירים את החירות שברצון. עכשיו, יש פה שאלה.
יש עוד שאלה?
כן.
לגבי העניין הזה של הדיבוק בגלגלים וכו'. הרי אם אנחנו אומרים להניח שהקדוש ברוך הוא בכל זאת מנהיג את עולמו בהשתלשלות או דרך כלים מסוימים, אז למה אצלנו ההנחה הטבעית היא שלא עדיף ללמוד יותר את הכלים שיותר קרובים, אם אפשר לומר ככה, לקדוש ברוך הוא, מאשר את החוקים הארציים? גם אצלנו הגיוני לחשוב ככה.
אתה שואל ככה. מדוע שלא נקבל את עמדת הפילוסופים? שהרי הם אומרים שצריך לדבק בגלגלים. גם אנחנו אומרים שהגלגלים הם מאת השם. יש סדרי השתלשלות, אז אולי נדבק בסדרי השתלשלות האלוהית. זה עדיף מאשר לעסוק בתורה. תשובה. זה שני דברים. א', זה נכון שהדבקות בגלגלים אצלנו, אחרי ההכרה שהשם ברא, גם זה מהווה משהו, למרות שאפשר להגיע מזה לעבודה זרה של דור אנוש. שאמר... שהקדוש ברוך הוא חפץ שיכבדו את נבריו הנראה הגדולים. אבל אנחנו מעדיפים להידבק במשהו עוד יותר גבוה. ברצון שרצה את כל זה. והתגלות הרצון שרצה את כל זה היא דווקא בתורה. זה מה שהוא אומר בהמשך.
אז למה אנחנו חוזרים לתורה? כלומר הוא רצה גם את הגלגלים. כן. לכל הרצון הזה הוא יותר גבוה.
זה נכון. אבל בגלגלים אנחנו לא מגלים אותו. זאת אומרת, הידיעה שבגלגלים... יש גילוי רצון השם, זה רק אחרי שלמדנו תורה שאנחנו יודעים את זה.
זה רק משהו שנוגע לרצון שלנו?
לא, זאת אומרת, אם אתה, נגיד, גדול בתורה, אתה דבק בשם, אז ממילא גם הדבקות שלך בגלגלים תהיה דבקות בשם. יש גמרא על זה, במסכת ברכות, על הפסוק, השתחוו לשם בהדרת קודש. אז רב נחמן בר יצחק אומר, אל תקרא בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש. מה הבעיה? אבל הפסוק אמר בהדרת קודש. אלא, צריך להבין מה הפריע לרב נחמן בר יצחק בפסוק. הוא אומר, הפסוק מדבר, דוד המלך מדבר על חוויה של מפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. וזה מסוכן. מדוע? כי אם אתה לא דוד המלך, אתה עלול להפוך לפנתאיסט. כמו שהבחור היקר הזה רצה לעבוד עבודה זרה דרך העולם. אז רב נחמן בר יצחק אומר, אם אתה לא דוד, חרדת קודש. אבל דוד המלך, זהו, זה הדרת קודש.
זה אצלנו מותר להידבק בחכם?
גם בזה, כן, נכון, נכון, נכון.
וזה יש
תועלת,
למרות שהוא לא...
אין אצלנו סכנה להפוך חכם לעבודה זרה, זה הכבל, כן. הרי זה בדיוק הייתה הבעיה עם שמעון הימסוני. האם את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים או לא? כן, ששמעון הימסוני פחד מעבודה זרה שבזה. אומר הרב קוק, כי שמעון הימסוני חי בזמנו של ישו. מה שאין כאן כך, רבי עקיבא, אחרי שהנצרות נפרדה מהיהדות, החזיר את זה לרבות תלמידי חכמים.
כי יש בזה גילוי רצון?
טוב, אני יכול... תראה, אתה תשאל... כל דבר שאני אגיד, אם אתה תשאל עוד שאלה, אז אני לא אענה לך אף שאלה. תן לה שיעור להתקדם קצת. עכשיו, יש פה שאלה נוספת. אתה רואה? פה עוד מישהו עושה. בוקר נפלא לרב ולכל מכון מאיר. האם גוי גדול לא הכוונה גדול מבחינה כמותית? שהרי אינה מקרה יוצא ידי פשוטו. תודה מראש. תשובה. לא. גדול אין הכוונה מבחינה כמותית. א', כי הכתוב אומר, כי אתם המעט מכל העמים. דבר נוסף, גדול, הרי כשהקדוש ברוך הוא מראה את הכוכבים לאברהם, אומר, ספור הכוכבים תוכל לספור אותם, ויאמר, כה יהיה זרעך. מה זה? ספור אם תוכל לספור. פירוש הדבר, אתה הרי לא יכול לספור, זה שאלה רטורית. אתה הרי לא יכול לספור. אז אם אתה לא יכול לספור, כשאני אומר לך, כה יהיה זרעך, הכוונה לא מבחינה כמותית, כי אי אפשר לספור, אלא מבחינה איכותית, שהם ככוכבים שאף אחד לא נוגע בהם. שאלה הבאה. בנושא הגדרת הגאולה, האם איננו תלויים בארצות הברית מבחינה פוליטית וכלכלית? אם אחד המרכיבים של הגאולה זאת עצמאות פוליטית, ואין דבר כזה היום בעולם בשל התלות של מעצמות ומדינות זו בזו, אז איכן הגאולה? תשובה, עצמאות איננה אוטרקיה. מה שאת מדברת בתור עצמאות ללא הזדקקות של מדינה זו לזו, זה רק בבידה ומדינה מוקמת בכוכב לכת אחר מאשר חברתה. והקדוש ברוך הוא לא כך סידר את עולם, הוא סידר שכל המדינות נמצאות באותו כוכב. דהיינו כדור הארץ. זאת אומרת שמלכתחילה הגדרת העצמאות איננה ניתוק, אלא הגדרה של העצמאות זה האם יש ריבונות, ויש הגדרות הלכתיות לריבונות. הרמב״ם פוסק שמדובר בשני דברים, כל שלטון שיש לו מונופול משפטי על הכוח הצבאי ועל המטבע, וזה בהחלט תואם את התנאים של מדינת ישראל. הלאה. שף, כן, אנחנו לא מתקדם ככה. מה?
כחסות, כי אמרת שהיום אפשר לקחת חכם להפוך אותו לעבודה זרה.
כן.
כל הבבות של היום.
לא, לא עשו עבודה זרה.
חלק מהם
מה? אין, אין.
כל האלה מגלימות שמסתובבים.
אז מה?
מה, זה לא עבודה זרה?
זה אמונת תפילות, אבל זה לא עבודה זרה.
זה עבודה זרה.
לא, מה, כל הבבות וזה, זה לא.
לא, לא, כל החלק מהבבות והגלימות. מה, יש הגלימה?
רגע, 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 רגע. יש הגדרה הלכתית לעבודה זרה או לא?
בבקשה?
יש הגדרות הלכתיות לעבודה זרה או לא?
יש, אבל עובדה שומרים.
רגע, רגע, רגע. עבודה זרה זה עבודה, אל. עושים עבודה לאותו צדיק? לא. אין בעם ישראל מי שעובד את הצדיק, לא קיים. הלאה. מי שעשה את זה לפני 2000 שנה, הוציאו אותו, וזהו. הלאה. אנחנו שוב בעמוד למד זי. כן. והנה, שורה 5, כן? והנה, מן הדברים אשר הם ידועים, כי אין דבר שהוא יותר ראוי להידבק בו יתברך, כמו היושר. ואשר הוא יוצא מן היושר, הוא מתרחק. מה זה יושר? אצל המערב, יושר פירושו אמצע. או, אם תרצו, אמת. נקרא יושר, אצל המערב. מה ההפך של יושר? קצה. לא, קצה זה ההפך של היושר.
או שקר?
או שקר. נגיד ככה, אם ניקח משטר, השולחן למשל, איפה סוף השולחן? בקצה שלו. איפה שיש קצה זה המוות. כלומר זה הגבול. והיושר יימצא באמצע. היושר הוא, מבחינת, אם אנחנו מגיעים מנקודת האמצע של היושר, אנחנו נפגשים עם אינסוף. מה? כי מה שאין לו גבול, אין לו סוף. לא נפל האסימון. אתה יודע שהביטוי נפל האסימון, לא, הוא ביטוי שאומצא בסוף התקופה של האסימונים, כשכבר יפסיקו להשתמש באסימונים. טוב, בואו נמשיך. המושג יושר אצל המער, זה אחד מהמושגים, אתה אומר, המופשטים של תורת המער, לכן צריך איזו אינטואיציה כדי להבין מה הוא מדבר. יושר, הכוונה, מה שאיננו סוטה, לא ימינה ולא שמאלה. אז לאן הוא הולך? אז אם הוא הולך באמצע, עד איפה? עד אין סוף, כי אם יש לו סוף, אז הוא כבר לא אמצע. מובן? אז לא שומע. כי אין, והנה מהדברים אשר הם ידועים, כי אין דבר שהוא יותר ראוי לדבק בו יתברך כמו היושר, ואשר הוא יוצא מן היושר הוא מתרחק. כי על היושר לא נקרא שם יציאה, כלומר יציאה אל הקצה, ולא שם ריחוק כלל, רק שם יציאה נקרא על היוצא מן היושר. ובזה שלח יציאה וריחוק. והיושר הוא בתורה. ולפיכך על ידי התורה הוא שקונה הקירוב והחיבור בו יתברך, כי אין ליושר יציאה כלל, וכן על ידי עשיית המצוות, מפני שהתורה היא יושר בעצמו ויושר אין בו ריחוק, לכן הוא קרוב ולשם יתברך. כלומר, מסביר לך, אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, תידבק במידותיו. מהי מידותיו? היושר. איפה תמצא את היושר? ברצונו. איפה תמצא רצונו? בתורה. לכן, דווקא קיום המצוות או לימוד תורתו, זה מקנה הדבקות. בוקר טוב הרב. אני נדהם כל פעם מחדש כיצד הרב זוכר את כל המקורות בעל פה. אולי הרב יוכל לומר כיצד ניתן גם לשלוט במקורות. אני הזכרתי מקורות היום?
השתמשת באורות.
אורות וזה, כן, נכון. איך זוכרים? לא יודע.
מראית את כל האלילים,
מהם
שאי אפשר להגיע,
ולמדים. עם האלילים, טוב.
אמרתי, מזל שלא נבחנים על זה. זהוס, לאוס, כאוס.
כן. טוב. אז ראה, אז איך זוכרים? כן, עושים סימנים. יש אגב שיטות. יש ספרים כיצד לפתח את הזיכרון. על ידי ראשי תיבות, על ידי אסוציאציות.
אתה תזכור לכם את הספר ולמוד בו.
כל זה, אם אתה חוזר על נושא, הרי למשל את זה אני מלמד כבר כמה שנים, אז איכשהו דברים... אבל אני רוצה לך, שואל יקר, דע לך, שיש הרבה יותר דברים שאני לא זוכר מאשר דברים שאני זוכר. כמו כולם אגב. טוב. איפה היינו? אני צריך להתפלל על זה. וכן, אני יודע, כן. הרי ההפרש שיש בין ישראל לאשר הוא עוסק בשאר חוכמות, כלומר, בין ישראל לבין מי שעוסק בשאר חוכמות. כי התורה היא היושר בעצמו, אשר היושר הוא קירוב וחיבור אליו יתברך, ואילו שאר חוכמות אין בהם היושר. שאף שמיים לא זקו בעיניו, ואף במלאכיו ישים תהולה. זה פסוקים בספר איוב. כן. יש פסוק, הן שמיים לא זקו בעיניו, יש פסוק, הן במלאכיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. כן? תהולה, זה מה פירוש המילה תהולה? משון הוללות. זלזל בהם, לא תהילה, אלא תהולה. כן? אז מה המשמעות של הדברים האלה? זה מה שמסביר שם אליפז, התימני, לאיוב. אומר לו, אפילו הנבראים היותר זקים והיותר נעלים, ביחס לאינסוף הם כלום. כן? איך אומר הרב קוק? הנה, באורות הקודש. איך הוא זוכר את התורה? חלק א'. מה כתוב כאן? הנה כאן, בפרק זין, בחלק ראשון של אורות הקודש. אומר כאן, אין קץ לעליות, אין חוכמה והבנה שנאמר בדי, ולא תתקשר להערה יותר עליונה ממנה, שהיא נראית לעומתה במעמד הפלולי. ואפילו קטר עליון, מושג בקבלה, קטר עליון. דאי הוא אור צח, אור מצוחצח. גם כן ביטוי מהקבלה. כן, כלומר, התפיסה היא יותר עליונה. הוא חם הוא. מה זה הוא חם? בארמית? שחור. הוא חם הוא. לגבי עילת כל העילות. דכל נהורין מתחשכן כמה, שכל האורות הן מתחשכות לפניו. כן. אז זה מה שאומר כאן המהר"ל. שמיים לא זכו בעיניו, אז מה אתה רוצה להידבק בעליונים? לא יעזור לך. כן. ואף מלאכיו ישים את העולה, שכולם מחוסרי היושר. ולפיכך ההשגה באלו הדברים, אין בהשגה הזאת היושר, באשר ההשגה היא בנמצאים שמחוסרי היושר, ולכן אינם מביאים לקירוב אל השם יתברך. כי אף אם תאמר שהתורה תעיין בדברים הגשמיים, הלא ביארנו דבר זה פעמים הרבה, כי אין דבר זה דומה, כי אין התורה מעיינת במהות הגשמיים עצמם, רק המעשים שיעשה האדם מה שגזר השם יתברך, וגזרות שלו יש בהם מן היושר. אבל העיון במהות הדברים יש בהם מן החיסרון. בוודאי שכל הנמצאים יש בהם מן החיסרון. ודבר זה עוד יתבהר בסמוך. ודבר זה עניין מופלג מאוד להבין איך על ידי התורה היא היושר והוא הדרך אל הדיבוק בו יתברך. אז עכשיו איך באמת התורה היא היושר? כי אתה עכשיו אומר התורה היא היושר. תסביר לנו מה המשמעות של זה. מאיפה לקחת את זה שהתורה היא היושר וכו' וכו'. אז כאן הוא יביא לנו מאמר במסכת שבת בנושא הזה. שאותו נבאר בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.